סיפור המלכת שאול, אגב, סיפור מרתק, לא ניגע בו, עוד פעם, ניפת קוצר הזמן, רק אזכיר שהמשיכה נעשתה בסתר מאימת הפלישתים. ושאול הפך למלך ומיד התחיל לפרוע את השטרות, אני קורא בשמואל א' י' ג' 1 עד 2. בין שנה שאול במולכו ושתי שנים הלך על ישראל, הפסוק משובש, הנתונים בכרונולוגיים פה לא מסתדרים, ברור שהוא לא מלך בין שנה, וברור שכל מה שמסופר עליו זה לא מלך שנתיים, בין 21 שנה 31, או ושנים הוא מלך 10 ו-2, 22, אנחנו לא יודעים, אבל הפסוק פה משובש. עכשיו, וזה העיקר, שימו לב, ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול ב-2,000 במחמס ובער בית אל, ו-1,000 היו מנתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לו עליו. הנה בעצם פה צבא ישראל נוסד בפעם הראשונה. שימו לב, יש לו גרעין של אנשי קבע. עיקר הצבא זה צבא המילואים. כמו היום אגב, יש דברים שלא משתנים מן הסתם. וכשיש צבא אין יותר תירוצים, ושימו לב מה קורה בפסוקים 4-5. סליחה. ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשופר בכל הארץ למור, ישמעו העברים. וכל ישראל שמעו למור, היכה שאול את נציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. הנה, שיטת הצעקה עדיין עובדת. המרד פרץ אמנם, אבל הפלישתים כמובן לא ישבו בחיבוק ידיים, אני ממשיך הלאה. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם ככל אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במחמס קדמת בית אבן. מספרים נכון שהם מופרזים, אבל הם 30,000, זה הרבה, ו-6,000, זה בכלל כמות מטורפת, אבל הם בהחלט משקפים נכון את החשש הישראלי מפני הפלישתים. גם אם הפלישתים באו עם 6 מרכבות ו-30 פרשים עדיין, זה נראה להם המון לישראלים. עכשיו שימו לב, למה צריך צבא קבע? כי מה כתוב בפסוקים 6-7? ואיש ישראל ראו כי צר לו, וכי ניגש העם, והתחבו העם במערות, ובחבכים, ובסלעים, ובצריכים, ובבורות, ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. וואלה, ברגע האמת, אנחנו מבינים למה הצבא העממי לא מספיק, צריך צבא קבע. אגב, אני אזכיר לכם, נורא מעניין, אם אתם זוכרים בחוק המלחמה, בדברים, יש כמה סעיפי פטור במלחמה, אישה, בית, כרם, והסעיף הרביעי, מי שפוחד. אתם זוכרים מה קרה, למשל, בסיפור על גדעון, נאספו 32 איש, ואז 32 אלף איש, ואז גדעון אומר, טוב, מי שרוצה יכול ללכת הביתה, 22 אלף איש קמו והלכו. כלומר, כמעט 70% לא היה להם בעיה להזדהות כפחדנים. ואחרי זה מ-10,000, 300 המלקיקים. אגב, תבינו גם למה זה פעם ראשונה וגם האחרונה שהפעילו את הסעיף הפחדנות. כי אם זה תלוי באנשים, הם לא יבואו. צריך, כאילו, אתם יודעים, מלחמה זה דבר מפחיד, ואנחנו רואים פה אנשים שהם לא חיילים, הם אזרחים, אוחזי כלשון, מה שנקרא. קצת לחץ, קצת פחד, פשוט, נעלמו, ולכן כל כך חשוב צבא הקבע. אנשים מאומנים שפוחדים או לא, הם הולכים למלחמה. עכשיו, הזמן קצר אמנם, אבל אני אזכיר שהמלחמה הוכרעה בניצחון ישראלי מובהק, כלומר שאול הצליח לגרש את הפלישתים מלב הארץ, והמלחמה הבאה כבר תתרחש לא בלב הארץ, אלא בגבול שבין ישראל לפלשת, במלחמה בעמק האלה. המלחמה הזו עצמה עטופה אמנם בקצת, או הרבה אפילו, אגדה ופולקלור. אציין כי בטקסט בשמואל א' י' ז', סיפור קרב דוד וגוליאת, יש שם סתירות וחיכוכים ואי התאמות, ואני אזכיר גם שהריגת גוליאת יוחסה במקום אחר לאלחנן בן יערי, וכמות ההתפלפלויות שנועדה להוכיח שאלחנן הוא דוד היא גדולה רבה ועצומה, ולא נדון בכך, אבל המלחמה הזו התפרסמה כאמור בגלל דוד וגוליאת, ואני קורא בשמואל א' י' ז'. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחה אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים, ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים על ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. הסוף ידוע ומוכר, דוד היכה את גוליאת, והישראלים ניצחו את הפלישתים, למרות שגם מתחת לרכיבי הפולקלור, ועם האבן הקלע במצח וכו', אני יכול מפה ללמוד שכנראה היה עימות בין ישראל לפלישתים, עימות שהסתיים בניצחון הישראלי, ועל הגרעין ההיסטורי הזה נבנה כל הסיפור. עכשיו, ספר שמואל, שבגדול מספר לנו את הסיפור עלייתו של דוד למלוכה, מקדיש חלק נכבד מהספר ליחסי שאול ודוד. הגיע לחצרו, היה מנגן שלו, זרק עליו תחנית, שלח אותו לפלישתים, תתחתן עם הבת שלי, לא תתחתן עם הבת שלי. בשלב מסוים דוד הבין שאין לו ברירה, והוא פשוט עבר אל הפלישתים, למעשה ערק, אין מילה אחרת לתאר את זה. וסיפור העריקה מופיע בשתי גרסאות, ובכלל גם עניין המסורות הכפולות בספר שמואל הוא מעניין. אבל זה לא המקום, אבל אני כן אזכיר את דוד ברח פעמיים למדבר, היו לו שתי הזדמנויות להקות את שאול, הוא שלושה ניסיונות הסגרה, פעמיים ניסו, שאול ניסה להקות אותו, שלושה סיפורי המלאכה לשאול ועוד. שימו לב, אני קורא בשמואל א', כף א', 11-16. והיה קם דוד ויבח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת, ואמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות לאמור, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, ויירא מאוד בפני אחיש מלך גד, וישנו את העמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד ברירו על זקנו, ואומר אחיש אל עבדיו, הנה תראו, איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי? הזה יבוא אל ביתי? יש פה כמובן נימה מבודחת, איך דוד נחלץ ממצב קשה באיזה שהוא, מה שנקרא, איש פיוט זמנית. הגרסה השנייה מופיעה בשמואל א' כף זין, 1-4, לא נקרא אותה, אבל שוב, דוד מגיע אל אחיש מלך גת. והדבר המעניין, מה קרה לדוד אצל אחיש? הוא בעצם הפך לבסל, קו נטוי שכיר חרב אצל אחיש. אני קורא בשמואל א' כף זין, 5-11. ויאמר דוד אל אחיש, אם אני מצאתי חן בעיניך, יתנו לי מקום באחת ערי השדה וישבה שם. ולמה יושב עבדך בעיר הממלכה עמך? ויתן לו אחיש ביום ההוא את צקלג, לכן נתת צקלג למלכי יהודה עד היום הזה, דילגתי לפסוק 12, ויאמן אחיש בדוד לאמור, הווש איביש בעמו ישראל, ואי לי לעבד עולם. ומבחינת הפלישתים יש פה מצב קלאסי של הפרד ומשול. יש פה הישראלים מרבים ביניהם, אז הם תומכים בזה ומתנגדים לזה, וזה בסדר. עכשיו, יחסי האמון בין דוד לאחיש היו כאלה טובים, ואני קורא מכפחת 1-2, שמואל א' כפחת 1-2, ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא, להילחם בישראל. ואומר אחיש אל דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. ואומר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. ואומר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. שימו לב, דוד ואנשיו היו שומרי ראשו של מלך האויב. זה לא דבר פשוט. זו אגב תופעה ידועה ששליטים במהלך ההיסטוריה. מעדיפים לקחת שומרי ראש זרים, שלא חלק מכנוניות החצר. אני מזכיר דוד עצמו, נשמר על ידי הקריטי והפליטי, ונדבר עליהם תכף. אסרחדון מלך חשוב, נשמר על ידי שרי חרב ומדי. אלכסנדר ינאי, נשמר על ידי טראקים, מאזור בולגריה של ימינו. האפיפיור עד היום נשמר על ידי שוויצרים. כלומר, מי שיצא לו להיות בוותיקן ברומא, רואה עם הבגדים המצחיקים שלהם, עם החניתות והגרזנים, כלומר, ברור שיש להם אקדחים, אבל סך כל העולם מתקדם. אבל עדיין, כדי להיות שומר של האפיפיור, אתה צריך להיות איטלקי, סליחה, שוויצרי דובר איטלקית קתולי. אחרת, משם מגיעים שומרי הראש של האפיפיור, בכלל כל צבא הוותיקן מגיע משם. ובעצם הקטע האחרון שקראנו שהם יוצאים למלחמה, זה המבוא לקראת הסיפור על קרב הגלבוע. הסיפור ידוע ומוכר, צבא ישראל הובס, שאול ובניו נהרגו גם פה, אגב, יש שתי מסורות, מי הרג אותם? הנער המלכי או שהוא נפל על חרבו. עכשיו, בסיפור משני זה בעצם שדוד גורש מהצבא הפלישתי, שימו לב, אני קורא בכפתת 2-11. וסרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש, שומרי הראש שלו, ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ואמר אחיש של שרי פלישתים, הלו זה דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר ראיתי זה ימים או שנים, או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה, ביום נפלו אליי, עד היום הזה, ניפול אגב, בלשון המקרא זה לערוק. למשל, אתם זוכרים, ירמיהו שיצא להחליק לשער בנימין, אלה כסדים אתה נופל, כלומר אתה עורק. כן, שאני נופל אל האויב, אני עורק. והקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש וישוב אל מקומו, אשר יפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא ילנו לסתם במלחמה, ובמה יתרצה זה אל אדוניו? הלא בראשי אנשים מהם. כלומר, אומרים, ברגע האמת הוא יבגוד בנו, זה החשש שלהם. ודילגתי ל-11, וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבוקר, לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו ישראל. ורבו הוויכוחים בין הפרשנים, אני רק אזכיר אותם, האם זה קטע מקורי או קטע שנועד לנקות את דוד, משתתפו במלחמה נגד, מאשמת תמיכה באויב בעת מלחמה. כך או אחרת שאול מת, והממלכה שלו התפלגה לשתיים. לישראל מלך ישבוש את הבן שלו, בירתו במחניים שבעבר הירדן. על יהודה מלך דוד, סליחה, ובירתו בחברון. סביר שדוד נהנה בהתחלה מתמיכת הפלישתים, בבחינת הפרד ומשול. כלומר, ובין שתי הממלכות התחוללו סכסוכי גבול, אחד מהם מתואר בשמואל ב', פרק ב'. עם אבנר ועשאל, שאבנר שאל את יואב בסוף, על הנצח תאכל חרב, המשפט המפורסם, ואחרי שאיש בושת נרצח, בעצם, הממלכה התאחדה תחת כתר דוד, ומעשהו הראשון של דוד, מעשהו מדווח לפחות, כן? היא קביעת בירה חדשה בשטח שבין שתי הממלכות, ירושלים, ולפתע הפלישתים הבינו שהגולם קם על יוצרו, ותחת שתי ממלכות מפולגות ומסוכסכות אחת עם השנייה, קיבלו ממלכה אחת חזקה, יש לה פיקוד אחיד, וגם בשלב הזה גם רכב ברזל, נשק ברזל, וברגע שהישראלים והפלישתים היו שווים בשני הדברים האלה, אז המספרים מדברים. כשאתה הרוב, ולאויב אין שום יתרון עליך, אתה תנצח אותו. וזה מה שדוד עשה. עכשיו, בסדרת קרבות שמדובחת במקרא, דוד בעצם היכה את הפלישתים, וסילק אותם משטחי ההר. אני קורא בשמואל בית ה', פסוקים 17 עד 21. וישמעו פלישתים כי משכו דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. פלישתים באו וינטשו בעמק רפאים, דילגתי לפסוק 20. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ואומר, פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים. על כן קרא שם המקום הוא בעל פרצים. זה נורא מעניין, אדוני עזר לו, והוא קרא למקום בעל פרצים. זה הזהות בין אדוני לבעל, היא פה היא מעניינת. ויעזבו שם את עצביהם, ויסיים דוד ואנשיו, ואני ממשיך, ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים, דילגתי קצת. ויח, זה דוד, את הפלישתים מגבע עד בואכה גזר, עד בואכה גזר. ובשמואל ב' ח', פסוק אחד, יש עוד פסוק. ויחרי כן, ויח דוד את פלישתים, ויכניעים, ויקח דוד את מתג גאמה מיד פלישתים. עכשיו, מתג גאמה זה ביטוי קשה, בדברי הימים כתוב גת ובנותיה, אולי, אני לא יודע מה זה. עכשיו, יש לציין שדוד לא כבש את הרי הפלישתים, שיכול להיות שהם היו חזקים מדי, אתם יודעים, כלומר, לגרש אותם מהבית זה משהו אחד, אבל לבוא אליהם הביתה זה משהו אחר לחלוטין. עדיין, קרבות מצור וזה, זה לא פשוט. תראו למשל, דוד ניהל קרב מצור על רבת עמון, ולקח לו כמה זמן זה לקח לו, ובת שבע וזה, וכל הסיפור, זה לא פשוט. אולי הוא הגיע להסכמות כלשהן, אני לא יודע. עכשיו, אגב, בנספח לספר שמואל מתוארים קצת עימותים עם ילידי הרפה, אתה מסופר אחד מהם, עם חבר אלה, עם שש אצבעות, וגם ברשימת גיבורי דוד נזכרים כמה מאבקים עם הפלישתים. המפורסם ביותר כמובן זה הבאת מים לדוד המלך מבור בית לחם. אבל התמונה די ברורה, הישראלים פה, הפלישתים שם, פחות או יותר, נתחמו קווי הגבול ביניהם.
יש אילן משהו בארכיאולוגיה שיכול קצת להעיד על הדבר הזה?
שמה?
ממצאים שנמצאים ככה בשטח, מעבר, כי אנחנו בינתיים מסכים, כתוב במקרה שזה נהדר, אבל אתה שככה מגיע מעולמות של ההיסטוריה, ארכיאולוגיה, אתה יכול...
כן,
תכף... יש משהו בכלל?
אני אדבר תכף על חובת קייפה. זה מה, אני אדבר עכשיו על חובת קייפה. חובת קייפה זה עמק האלה, היום ראינו את גרפינקל, בדיוק חפר שם.
זה ממצאים חדשים.
כן. העניין הוא שאני, זה אתר שהתקיים 50 או 60 שנה, בוודאות הוא מותארך למאה העשירית, ימי דוד ושלמה, בדיקת פחמן 14. והדבר המעניין שם, שהאתר חרב בפתאומיות, ולא נושב עוד. ומעבר לוויכוח, האם זה אתר ישראלי או לא, ולדעתי כן, אתר ישראלי, גם הממצאים, גם הקרמיקה, למרות שקרמיקה נורא קשה, כי הפלישתים, הדבר המעניין בהם, שראשית התיישבותם בארץ, יש להם תרבות חומרית, כלומר, בעיקר ממצאים קרמיים, שונה לחלוטין מהסביבה, ותוך 2-3 דורות, הם ישרו קו, והקרמיקה של הפלישתים מאוד דומה לקרמיקה של הישראלים. וזו תופעה ידועה שמהגרים, מגיעים למקום חדש, בהתחלה שומרים על התרבות המקורית, ו... מהר מאוד נטמעים בה. דוגמה, אתם רוצים דוגמה קלאסית? החבר'ה, העולים מברית המועצות, תחזרו אחור בזמן, תראו בית של עולים רוסים לפני 20 שנה, ואיך הוא נראה היום? שונה לכם, האוכל, הספרים, זה לא שהם לא שומרים על התרבות שלהם, אבל לאט לאט התרבות הישראלית משתלטת. כמה ילדים של עולים מברית המועצות יודעים רוסית? יודעים, עדיין הם יודעים. כמה נכדים? פחות. נינים? כבר לא ידעו רוסית. אוקיי, וגם עוד דוגמה, למשל, הרוסים, סליחה על ההכללה, כן? אבל הרוסים עלו לארץ עם נתוני ילודה של ברית, של הסובייטים, ילד נקודה שתיים למשפחה, הגיעו לארץ, ואופ, השלימו את הפער. כלומר, בארץ כבר התחילו להביא ילדים, כי זה הנורמה פה. כאילו, היום משפחה עם ילד אחד, בארץ זה נפס לנו משהו פה לא בסדר איתם.
וזה למרות שהפלישתים לא הגיעו עם סל קליטה, כלומר, היו עדיין...
לא, הם לא הגיעו. מאבקים ו...
כל זאת אומר, נתמעו בתרבות המקומית עד כדי שני דורות, וכבר יוצרים קירה כמו של הישראלים?
לא רק זה, גם השפה שלהם, קודם כל, אנחנו רואים שאין מחסומי שפה, וגם כתובות מאוחרות, כתובות יותר מאוחרות שמוצאים את הפלישתים, מהתקופה האשורית, א' ב' עברי, יש, אפשר להבין את הכתובת.
מי אומר שם פלישתים? אם כך.
עקרון. לא, גם אתה רואה, למשל, בכתובת אומר, בן אחיש, בן פדי, בן, כלומר, מהמקורות, גם הם פלישתים. כלומר, רואים את הרציפות, גם אחיש, שם שמופיע לך פה, מופיע במקורות חיצוניים, מופיע לך בסיפורי דוד. כלומר, אחד מהשמית הם פלישתים.
בשלב ראשון הם אולי אפילו מביאים את התרבות החומרית מיובאת מארצות הים.
הממצאים שלהם, הממצאים...
אחרי זה החומרים שלהם משתנים, כי הם חייבים לייצר את זה פה, הם לא יכולים להביא כל צלחת
מאיטליה. לא, מה שאני רוצה לומר, גם האיתורים, בהתחלה הקרמיקה שלהם נורא צבעונית ונורא, אבל רואים לאט לאט הם משתלבים במרחב. כלומר עכשיו, ובעניין, נורא מעניין הוויכוח על קייפה, שאחד ישראלי או פלישתי, למשל, לא מצאו שם חזירים. לא מצאו עצמות חזירים. וביישובים פלישתיים, חד משמעית, מוצאים עצמות חזירים. וגם שם, הסיפור נורא מעניין, כי בערים עקרון וגת, שקרובות לישראל, ממשיכים למצוא עצמות חזירים בכמויות רבות, והערים שרחוקות מישראל, כבר מוצאים הרבה פחות עצמות חזיר. ואתם יודעים, לא פעם אנחנו מגדירים את עצמנו מול האחר. הם לא אוכלים חזיר, אז אנחנו נאכל חזיר. ויש כאלה שאומרים שגם, שאחת הטענות שהסיבה לאיסור אכילת חזיר, זה הם אוכלים חזיר, אנחנו לא אוכלים חזיר. כלומר, יש פה את הוויכוח, ולא מזמן גם התפרסם מאמר, שניתחו ממצאים של, מאתרים ממלכת ישראל, ושם מצאו למעט עצמות חזיר, ואז אומרים, מי שאכל חזיר זה לא הפלישתים, אלא אלה מיהודה מול אלה מישראל, אבל למרות שהמאמר הזה הוא בעייתי, כי אתרים שהם לא בהכרח מזוהים כישראלים, וגם כמות החזיר, כאילו, זה לא בטוח. כלומר, לא הייתי נותן לממלכת ישראל, לא הייתי מגדיר אותם כאוכלי חזירים כל כך מהר, כי יש שם איזה, המתודולוגיה לתעמיק טיפה בעייתית. עכשיו אני אחזור לקייפה, שקייפה חווה חורבן פתאום, היא כנראה לידי הפלישתים. אנחנו רואים, עדיין יש את היחסים האלה של החיכוכים, בין דוד לפלישתים, כן רצו, לא רצו, כן רצו, לא רצו. כלומר, הממצא הארכיאולוגי הוא יותר רלוונטי בתקופות הבאות. כלומר, בחוסר צדק קוסמי, כשיש לנו את המקרא ואת האשורים וכולה, אז גם יש את הממצא הארכיאולוגי. היינו כאילו, כשאנחנו לא צריכים אותו, אז הוא מופיע. ככה זה. לא צריכים אותו במרכאות. עכשיו, בקיצור, התמונה שמציירת, אחרי שדוד הכניע אותה, מציירת תמונה, הפלישתים פה, הישראלים שם. עכשיו, ספר שמואל מסופר שדוד מיקד את עיקר תשומת ליבו במזרח, האמונים והמואבים והאדומים, ובצפון הארמים. עכשיו, אגב צפונה מסופר על תועי מלך חמת, אני קורא בשמואל ב' ח' 9 10, וישמע תועי מלך חמת כי עיקה דוד את כל חיל הדד עזר, סליחה, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד לשאולו לשלום ולברכו על אשר נלחם בעד הדד עזר, ויקהו כי איש מלחמות תועי היה הדד עזר, ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת. עכשיו, תועי הזה הוא כנראה תאית הראשון, ובכתובות שנמצאו הוא נזכר כמלך פלסטינה. כלומר, הפלישתים לא רק שכנו בדרום ארץ ישראל, גם בצפון סוריה, וממלכה שנקרא ממש פלסטינה. ויש פסוק שמתאר את ימי שלמה, אני קורא במלאכים א' ה' 1, לא צריך להעביר, אני רק אקרא אותו, ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר, ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. הנהר זה נהר פרט, זה ברור. עכשיו, לא ברור למה מזכירים את ארץ פלישתים וגבול מצרים, שזה אחד ליד השני. אבל אם אני מבין שהנהר זה פרט, ארץ פלישתים זה הפלישתים הצפונים וגבול מצרים, אז זה יותר מסתדר לי. אם כי יש ספק אם באמת שלמה שלט בכל השטח העצום הזה, אבל מבחינת התיאור הסדור זה בסדר. עכשיו, הזכרתי מקודם שכמו שדוד שמר על הפלישתים, הפלישתים שמרו עליו. ואני מזכיר את יחידת הקריטי והפליטי, והקריטי זה כנראה החבר'ה שבאו מקריטים, והפליטי זה כנראה הפלישתי, השין שנפלה שם. אולי בכוונת מכוון, הרי לא נעים שנעים זמירות ישראל נשמר על ידי הפלישתים הערלים בסופו של דבר. וזאת ועוד, בזמן מרד אבשלום, לא רק הקריטי והפליטי נלוו לדוד, אלא מסופר, אני קורא בשמואל ב' ו' 18, כשהוא ברח מירושלים, וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הקריטי וכל הפליטי, וכל הגיטיים, 600 איש אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. ולא רק ששומרי ראשו היו ממוצא פלישתי, היה לו גם גדוד שכיר חרב שלם. 600 פלישתים נחמו בשירותו. ושוב, אני אתנצל על קוצר הזמן, ואנחנו לא ניכנס לסוגיית הקריטי והפליטי, רק אני אזכיר שהם יבטחו את ההמלכה של שלמה, ויש כאלה שרואים, אני אחזור, בסיפור הקשר נגד עתליה והמלכת יואש, נזכרים הקרי, שזה יחידה צבאית שם, ואומרים שהקרי זה כנראה הקרתי. יש כאלה שאומרים את זה, יכול להיות. עכשיו, ומפה אנחנו לומדים אגב שברוב ימי דוד כנראה היחסים בין ישראל לפלישתים היו יחסי שלום, או לפחות אילו חרמה, כל אחד בתחומו. אגב, אם אתם זוכרים, מסופר בתחילת ספר מלכים שהעבדיו של שמעי בן גרה, שבעצם היה כלוא בירושלים, ברחו לגת, ואז שמעי הלך ולקח חמור והחזיר אותם. עכשיו, זה דבר מובן מאליו, לקח חמור, ועכשיו, אם הם היו אויבים, אולי הולך ככה עם חמור וכו'. כלומר, ברור שהיחסים הם יחסים טובים, שאני יכול, זה לא, אם הם היו, הם לא ברחו לאויב, ברחו כמה רחוק שיכלו, ותפסו אותם בחזרה. עכשיו, למעשה, וימי שלמה, אין לנו באמת מידע על סכסוכים, או כל, יחסים כלשהם, כמעט בין ישראל לפלישתים. אבל אחרי פילוג הממלכה, מסופר שיש סכסוכי גבול בין יהודה לבין ישראל, ויש לנו ידיעה מעניינת על איזשהו סכסוך גבול בין ממלכת ישראל וממלכת הפלישתים, על אחת מערי פלישתים נטשה מלחמה, והמידע אגב נמסר, אגב אורחה בעת סיפור על רצח נדב בן ירובעם מלך ישראל, ואני קורא במלכים א' ט"ו, עכשיו עברנו למלכים, אנחנו לא נחזור לשמואל, מלכים א' ט"ו 25 עד 27, ונדב בן ירובעם מלך על ישראל בשנת 2 לעשה, לעשה מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. והיה עשרה בני אדוני, וילך בדרכי אביו, ירובעם ממגלי הזהב כמובן, ובחטתו אשר החטיא את ישראל, ויקשור עליו בעשה בן אחיה לבית יששכר, ויקהו בעשה בגיבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. גיבטון מזוהה עם תל מלט ליד רחובות, יש אפילו מושב גיבטון לא רחוק משם. עכשיו, מהות הסכסוך לא ברורה. גיבטון אגב נזכרת במקרא כעיר בשטח דן, או כעיר לוויים בשטח דן, לפני ששבט דן עדה צפונה. כנראה המצור הסתיים, לא ברור למה נלחמו דווקא על גיבטון. עכשיו, ובית בעשה עלה בעת מצור גיבטון, וגם ירד בעת מצור על גיבטון. אני קורא במלכים א' ת' ז' 8 עד 10. בשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה מלך אלה בן בעשה על ישראל בתרצה שנתיים. לקשור אליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב. הנה יש פה עדות שחיל הרכב הישראלי היה כזה גדול, שהיו כבר צריך שני קצינים לפקד עליו. והוא בתרצה שוטה שיקור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. ויבוא זמרי ויקהו וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה וימלוך תחתיו. עכשיו, האמת, אני לא כל כך מבין את החשיבות האסטרטגית האדירה של גיבטון, עיר, שדה, לא מי יודע מה. למה נחמו עליה פעמיים? יש כאלה שאומרים, אולי מדובר בשכפול ספרותי של המצור, ואולי נסיבות אחרות, אני לא יודע. עכשיו, ידיעה מעניינת על הפלישתים, שממנה דווקא אנחנו לומדים על יחסי שלום בין ישראל לפלישתים, יש לנו בסיפור על מחלת אחזיה בן אחיו מלך ישראל, ומסופר ככה במלכים ב' א' 2, ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון ויחל. אגב, בלשון התנך חולה זה גם פצוע וגם חולה. אנחנו עושים הפרדה בין חולה שזה פנימי לפצוע שזה חיצוני, אבל בלשון המקרא זה אותו דבר. וישלח מלאכים, ויאמר אליהם, מלאכים זה שליחים כמובן, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון אם יחיה מחולאי זה. המשך הסיפור ידוע, אליהו שורף 100 חיילים ומנבל לו וניבא לאחזיה את מותו. שם האל, הוא נקרא פה בעל זבוב, אבל זה כמובן שיבוש מכוון של בעל זבול, זבול זה קודש, בית זבול בניתי לך בתפילת שלמה, או זבולון, או גם איזבל לקוחה מהשורש הזה, איזבל אשתו של אחיו, היא לא קשורה לזבל כמובן, אלא לזבול. ואגב, יש פה אנקדוטה מעניינת, כשהצלבנים כבשו את הארץ, הם כבשו את אקו, ואקו נקראת בשפות אירופה אקר, והם זיהו את אקו עם עקרון, ו... מול נמל אקו, יש אי קטן. הצלבנים אמרו, אהה, באי הזה בית החיה, מה היה באי הזה? מקדש. ואיזה מקדש אנחנו מכירים מעקרון? מקדשו של בעל זבוב. ומאז השם של האי הזה נקרא אי הזבובים. שתהיו באקו, תשאלו איפה אי הזבובים, זה מהצלבנים. למרות שאין בו יותר זבובים מאשר בשאר אקו. אבל זה ככה, איך התנך נכנס לצלבנים, זה נורא מעניין. ובעל זבוב הפך בנצרות לשטן, ומכירים את הספר של בעל זבוב ו... בסיפור, זה נורא מעניין. וגם בנושא הזה לא נרחיב. אגב, בהמשך מסופר אלישה שבאה עליו אחת אנשים ואמרה לו, תשמע, מה אני יכולה לעשות קשה לי? ואז הוא אמר לה, לגור באשר תגורי, ככה כתוב, והיא עברה לפלשת. כלומר, יש לנו פה סימן שהיחסים היו, אם אני לא טוב לי פה, אני עושה מה שנקרא בימינו, יורד לברלין מה שנקרא, אז הלכתי לגת או לעקרון או לאן שזה לא יהיה. עכשיו, התפתחות חשובה ביחסים שהתשפיע לעתיד, יש דווקא בימי חזאל מלך גת, חזאל מלך ארם, שהוא היה בריון לא קטן, אני קורא במלאכים ב' י' ב' 18-19, אז יעלה חזאל מלך ארם, וילחם על גת וילכדה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים, ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יהושפט והיורם ואחזיהו אבותיו, מלכי יהודה ואת קודשיו, ואת כל הזהב הנזכר באוצרות בית אדוני ובית המלך, וישלח לחזאל מלך ארם, ועל מעל ירושלים. כלומר, חזאל עשה מה שהוא רוצה, חתך את ממלכת ישראל, כבש את גת, החריב אותה, בא לעלות לירושלים, הוא שילם לו שוחד שמן, וכך הוא סילק אותו. עכשיו, גת הייתה עיר הגדולה ביותר בארץ באותה עת. זה מהחפירות הארכיאולוגיות. עכשיו, אהרון מאיר מאוניברסיטת בר אילן, בחופר שם הרבה שנים. גת לא התאוששה מחורבנה, לא קם שם יישוב חדש, לפחות בתקופת הברזל. עמוס, שניבא לפלישתים איזה 70-80 שנה אחר כך, כבר לא מזכיר אותה. מזכיר ארבע ערים, את גת הוא לא מזכיר. למה? כי גת לא, בתקופתו כבר לא קיימת. עכשיו, חורבן גת קשור, כי חורבן גת אפשר לעקרון ששוכנת 10 קילומטר צפונה ממנה, תל מקנה בקיבוץ עובדים, לעלות. הבעיה של עקרון וגת שהן קרובות מדי, הן לא יכולות לסגשג בו זמנית. צריך איזה מחק של איזה 30-40 קילומטר בין הערים כדי שלא תהיה התנגשות. כשזו למעלה, זו למטה ולהפך. אז כשאחת עולה, השנייה יורדת והפוך. עכשיו, גת ירדה, ואז עקרון התחילה לסגשג, והיא תשחק תפקיד 100 שנה אחר כך שנדבר על מסע סנחריב. עכשיו, זהו בעצם המידע העיקרי על יחסי ישראל פלשת בימי הממלכה המפולגת. עכשיו, נכון שיש לנו בספר דברי הימים כמה ידיעות על פשיטות פלישתיות, גם בימי יהורם בן יהושפט וגם בימי אחז, אבל מדובר ככל הנראה בדגמים ספרותיים שלפיהם, בעל דברי הימים יש לו תורה מאוד מוצקה של גמול ועונש. ומה שקורה, כשמלך חוטא, הוא נענש מארבע אורחות שמיים, ותוקפים אותו ערבים מדרום, והפלישתים, והרמים מצפון, והעמונים ממזרח, והפלישתים הם העונש המערבי. גם ליהורם וגם לאחזיה, וגם לאחז. כלומר, האמינות של הסיפורים האלה, גם יש בהם גרעין היסטורי, היא מאוד מפוקפקת. ספר דברי הימים הוא די בעייתי, למרות שיש בו כמה ידיעות היסטוריות אמיתיות ומוצקות. אני אתן לכם את הדוגמה, מסופר על, במסע שישק במלאכים, כתוב ששישק עלה ונתנו לו את המגינים, ובדברי הימים מסופר ששישק בא עם קושים לובים וסוכיים. פעם יחידה שמופיעים במקרא, עכשיו הסוכים זה יחידה אתנית במצרים, גוף אתני במצרים, מופיעים במקורות המצרים מאות 15-14 עד המאות התשיעית לפני הספירה, ומופיעים רק במקורות מצרים, פעם אחת במקרא. עכשיו הסיכוי שבא על דברי הימים 600 שנה אחר כך, אחרי מסע שישק, ימציא איזה גוף אתני ככה, יש מאין, הוא קלוש. כלומר, מה שקרה, הוא שאב את זה מאיזושהי ארכיון, מאיזושהי ידיעה, והכניס את זה. אני כבר רואה מדמיין בעיני רוחי איזה כהן במשמרת לילה בבית המקדש, משועמם הולך ככה לארכיון, מוצא, אומר, "אי, יש פה איזה מגילה, בוא נקרא, אי, מה זה, מהעסוקים?" "אופ, הכניס את פנימה." כלומר, יש בדברי, אני מדמה לא פעם, דברי הימים לערוץ 2. יש שם כמה פנינים, אבל הם תחת הרבה ערימות גדולות של זבל. סליחה, לא זבל כמובן, אבל צריך לחפור כדי למצוא את הפנינים האלה בספר דברי הימים. ספר מאוד בעייתי מבחינה היסטורית, אבל עדיין שווה להתייחס אליו. עכשיו, אם כבר הזכרנו את עמוס, אני אקרא את הנבואה המפורסמת על עמוס. בעמוס א', 6-8. כה אמר אדוני, על שלושה פישי דמשק ועל ארבעה לא השיבנו. זה היה כמובן הדגם המפורסם שלושה וארבעה. זקוביץ' עשה על זה קריירה. על הדגם הזה. על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. ושילחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמונותיה. והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון. והשיבות ידי על עקרון ועבדו שעריתי פלישתים, אמר אדוני אלוהים. הנה, אמר לו, גת לא נזכרת כי היא לא קיימת. עכשיו, מהות האירוע וזמנו ממש לא ברורים לנו. גם לא ברור שהאירוע כובע נגד עם ישראל, כי הוא מזכיר שם אירועים, המואבים שרפו את עצמות מלך אדום לסיד. כלומר, עמוס גם הוא בכלל נביא מוסרי, ששם את הדגש על היחסים שבין אדם לחברו. אבל מה שחשוב, שתיגרות החתולים בין עממי האזור עמדו להגיע לקיצם. כמו שאמרתי, כשיש אימפריה חזקה ששולטת, אז כולם ילדים טובים, והנה האימפריה עומדת להגיע. ואני מדבר כמובן על האשורים, כוח גדול, חזק, מפחיד, מתקרב לאזור. האשורים כבר בימי שלמן 10 באו לאזור, קרב קרקר ויהוא נזכר בו בליסק השחור, אבל מסיבות פנימיות, סכסוכים ומאבקי ירושה, הם התכנסו פנימה, והנה הם מתחילים לחזור מערבה. והמלך הראשון שנזכר, שיצא מערבה ומזכיר את הפלישתים, זה המלך הוא עדד נירארי השלישי, ואני כותב, באחד מהכתובות של עדד נירארי, בדף שלכם, זה מקור מספר 1. אנחנו נעבוד הרבה עם הדף. היכל עדד נירארי, מלך גדול, מלך עז, מלך התבל, מלך אשור, מלך אשר האל, אשור, מלך האיגיגיז או מועצת האלים, בחר בו בצעירותו, העניק לו מלכות ללא מתחרה, עד הים הגדול שבמזרח השמש, זה המפרץ הפרסי, ומן הפרט ארץ חת, ארץ אמורו על כל סביבותיה, צור, צידון, ארץ בית עומרי, זה ממלכת ישראל. אגב, נורא מעניין שבמקורות האשוריים, למעט פעם אחת, שאחאב מכונה אחאב הישראלי, אחיה בוסיר אליה, באקדית, כמעט כל האזכורים של ממלכת ישראל, היא מכונה ארץ בית עומרי. גם 100 שנים אחרי שעומרי מת וששלטון נכחדה, עדיין הארץ מכונה ארץ בית עומרי. כמובן שהם, את הכינוי הזה הם קלטו מהארמים, וזה אגב, עומרי בתנך קיבל 12 פסוקים, 6 פסוקים של עריכה דיוטרונומיסטית, וכתוב שהוא חיתן את הבת שלו פה ואת הבן שלו עם זה, ובנה את שומרון, וזהו. ואנחנו, אגב, חזל על באחד המדרשים, למה עומרי זכה למלכות, משום שהקים כרך אחד בארץ ישראל, ככה מסופר עליו. אבל אם העובדה שקוראים לארץ על שם המייסד, מראה עד כמה עומרי היה מלך אדיר וחזק, וכמה התנך עושה לו עוול. זה לא מדויק, כי אותם, כי התנך הוא ספר חינוכי. לא מעניין אותו עומרי כל המפעלים הגדולים שלו, יש לו מטרה. אני תראה, אגב, עוד דוגמה על החינוך של על המגמה החינוכית של התנך, תראו, אחיו, באמת, אחד המלכים האדירים והגדולים והמפוארים, קרב קרקר ונלחם ועיקה, ובאמת, והמצא הארכיאולוגי מטורף. עכשיו, קרב קרקר לא נזכר במילה אחת, אבל זו עסקת נדלן שהיא נכשלה שם, קרן אבות, מקבל פרק, ואחרי זה גם במלכים בית פרק ת'. למה? כי יש איזה מסר, איזה רעיון חינוך, רוצים להעביר מסר, אז לצורך היחסי מלך, נביא, נתינים, אז סיפור קרן אבות מאוד חשוב, והוא זוכה להבלטה. וקרב קרקר לא חשוב, לא משרת המטרה, הוא לא נזכר. הרי אלמלא המונולית מיקוך, לא היינו מכירים, לא יודעים שבכלל הוא השתתף בקרב קרקר. אוקיי, אגב, אני רוצה להזכיר שעומרי, אגב, זה המלך הישראלי הראשון שנזכר במקורות חיצוניים, במצבת משה. הוא נזכר, כאילו רואים עד כמה הוא היה מלך רציני וחזק, ואפילו ארץ נקראת על שמו, אם אתם מכירים את המצבה מתל דן, שהוא בקעת מלך בית דוד, זה שם בית דוד יהודה ובית עומרי ישראל. כלומר, כאילו, בעיני הדור ההוא זה, אנחנו מדברים על אנשים שקולים. דוד כמייסד של יהודה, ועומרי, לא מייסד, אבל המאדיר של ישראל.
בכתובת תלדן כתוב
ועומרי? מה?
בכתובת תלדן.
לא, כתוב בית דוד. במצבת משה כתוב ועומרי. עומרי, 40 שעת, עומרי ובימיו ובימי בנו. אוקיי, ואני קורא, אדום פלשת, ועד הים הגדול שבמערב, במערב השמש, הים התיכון כמובן, הכנעתי לרגליי והטלתי אין מסו מנחה. עכשיו, לא ברור עד כמה זה נכון וכמה זה התפארות, אתם יודעים, הרי מלכי אשור, הכתובות המלכותיות שלהן, לומדים עם הרבה היסטוריה, אבל גם הרבה אידיאולוגיה. מלך אשור תמיד מנצח ותמיד מכה ותמיד ותמיד ותמיד, אז הכתיבה היא גם נוסחאית, ותמיד הוא לוקח מס מכולם וכולם נכנעים לו, וסליחה, עזוזה אל אשור אדונים, הכניע אותם, הבהיל אותם וכו'. אבל העזכור הבא לא מוטל בספק. אנחנו מדברים על תגלת פילסר השלישי, הוא מייסד האימפריה הנאו-אשורית. עכשיו, אם עד אז האשורים באו לאזור במסעות שוד ושלל, באים, נותנים כפה למישהו, לוקחים שלל וחוזרים, תגלת פילסר בא כדי להישאר. להישאר זה אומר שאני שם, שאתם כופים לי ואתם מעלים לי מס באופן קבוע. ואם אתם תעשו לי בעיות, אני אכבוש אתכם, אני אגלה אתכם, ואני אמנה מלך אחר, ואם תעשו עוד פעם, אני אשים נציב, מה שבדיעבד קרה, מה שיותר מוכר יקרה במלכת ישראל. ושימו לב, אני קורא מקור מספר 2, ואז בשנת 734, זה גם נזכר במקרא, אם אתם מכירים את הסיפור על אחז, שנלחם נגד רצין ופקח בן רמליהו, שהוא שלח שוחד לתגלת פילסר, זו אותה שנה. למעשה, התנך נורא מגנת אחז, שהוא שלח שוחד, אבל בעצם אחז במקרה הזה ידע להבין מי הבריון עם הנבוט הכי גדול, והוא נכנע מראש למשהו שהיה קורה כך או אחרת. במילא האשורים היו כובשים, אז הוא אמר, לפחות אני מרצוני החופשי, מה שנקרא. ואז אני קורא, מנחה מעט מתנבל מערבד, סניפו מבית עמון, שלמנו ממואב, מיטינטי מאשקלון, יואחז מיהודה, זה אותו מלך אחז, רואים שהשם המלך שלו כנראה זה יואחז, ובתנך הוא נקרא אחז, יש השערה שהורידו לו, שינו את השם כדי להוריד את, כי הוא נחשב מלך חוטה, אז נוריד לו את שם האלוהות מהשם. כן, זה השערה עוד פעם, זה הגיוני, אבל אין הוכחות יותר מדי. כוס מלך מאדום, מוץ, זה שבור, חנון מעזה, ואז זהב, כסף, בדיל וכו' וכו', מתארים את שער המנחות. אגב, כיבוש עזה נזכר בעוד כמה כתובות, אות וסימן עד כמה עזה הייתה חשובה להם. עזה ישר למצרים. הפרס הגדול, עם כל הכבוד לארץ ישראל שנשתבחה בפירותיה, כמו שנאמר בסרט חגיגה בסנוקר, אבל הפרס הגדול זה מצרים. היא ארץ העשירה. מצרים היא ארץ עשירה ברמה מטורפת. הנילוס זורם שם ודגן וסחר מאפריקה, זהב, עבדים, שנהב. אגב, מצרים זו ארץ היחידה, אם יש לה רגל גם בים סוף וגם בים התיכון, אפשר להביא סחורות מערב ולהעביר אותם, קור אותם הלאה לאירופה. ואני מזכיר, הבשמים היו מאוד 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 חשובים באותה תקופה. אתם יודעים הרי, מי שיצא להיות בבית מטבחיים פעם? כן? איך הריח? מזעזע. מי שבבית מטבחיים, הריח הוא מצחין ברמות. עכשיו, מקדשים בימי קדם היו בין השאר בתי מטבחיים. מה זה להקים קורבן? לשחוט את החיה. עכשיו, וכדי להסיר את הריח, היו שתי שיטות. שיטה אחת, לשלוף את זה בהרבה מים. כמו החשמונאים, אמת המים לירושלים, ואחרי זה פונטיוס פילטוס. למה הם הביאו אמת מים לירושלים? מברכות שלמה שנקרא. למה? מסיבה פשוטה. המקדש היה צריך מים כדי לשטוף. והשיטה השנייה, השיטה הצרפתית, מה שמכונה, לחסות את זה בהרבה בוסם. ובוסם זה צמחי תבלין, זה כמו סחר בהירואין. מי ששולט בזה, הנבטים, על מה עשו את כל העושר שלהם? על סחר בבשמים. יודעים מה, אני אזכיר לכם משהו. מה כתוב במשנה במסכת אבות? על 10 ניסים שנעשו לאבותינו. מה אחד מהם? לא נראה זבוב. ו?
לא
הפילה. ממה לא הפילה? לא, מריח בשר הקודש. שתבינו שזה נס, שאישה בדרך כלל הייתה עושה, טק מפילה את עוברה, וזבובים לאלפים, וזה נעשה ניסים. שתבינו עוד כמה הבשמים האלה היו קריטיים. אני גם מזכיר עוד משהו, קולומבוס, למה הוא רצה להגיע להודו? כי הוא רצה לעקוף את המונופול המוסלמי היבשתי. זה שהוא הגיע לאמריקה לסיפור אחר, אבל זה, הבוסם, תבינו את הצמחה, תבינו מהבוסם, כמה הם היו קריטיים. אוקיי, ואז השי נמל שמגיע, דרך מגיעה מערב, ונמל מסחר מאוד עשיר. מי ששם יד על עזה? מיסים ומיסי מעבר ומיסי שיירות, שלא לדבר שזה זינוק למצרים. כלומר, בסוף, 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 כמו שאמרו, הכסף מעניין את העולם. אם אתם מחפשים היגיון של הרבה מאוד אירועים היסטוריים, חפשו את המניע הכלכלי. למה היטלר פלש לברית המועצות? מרחב מחיה. זה מה שהוא רצה. שיהיה לו איך לפרנס את הארים שלו. בסוף, בסוף, הכסף מדבר. המוטיב הכלכלי. אוקיי. עכשיו, גם סרגון השני, אגב, מתאר איך הוא כבש את עזה המורדת, ואם הוא הכניע אותו סימן שהייתה מאוד חשובה, אני קורא במקור מספר 3, חנון מלך עזה עם רע, הטרטן של מצרים, טרטן זה שר צבא באקדית, המונח טרטן נזכר גם במקרא, אתם זוכרים במשלחת של מלך אשור לירושלים, טרטן, רב סריס ורב שקה, רב שקה זה שר המשקים, והסופר המקראי שלא הבין שזה שם, שזה תואר, יתייחס לזה כשם פרטי, כאילו זה שם פרטי שלו, אבל זה התואר שלו. יצאו נגדי לערוך קרב ומלחמה ברפיח, הנחלתי להם הפלה, רעי פחד מכל כלי נשקי ונמלט, ומקומו לא נראה, את חנון מלך עזה לחדית במו ידיי. כמובן, הוצאתי אותו להורג אחר כך. ושימו לב, סרגון גם מתייחס, במקור 4 הוא מתאר לא רק את עזה, גם את אשדוד. עזור מלך אשדוד זמם בליבו לא לשאת מס, ולמלכים סביבותיו שלח דברי שרה נגד ארץ אשור. בגלל מעשה הפשע נגד אנשי ארצו, ביטלתי את מלכותו, המלכתי להם את אחימיתי, אחיו האהוב, אהוב עליו לפחות. אבל אנשי ארץ חת, דוברי כזב, שנו את מלכותו ועלו עליהם כמלך את ימני, שלא היה זכאי לכס המלוכה. כלומר, הוא בעצם אומר, המלך הלגיטימי הודח, והם שמו איזה חתיכת נוחל שלא היה זכאי. אני לא יודע אם באמת הוא לא היה זכאי, או שימני גם אם נפלח את המלוכה. אתם יודעים, יש פה עניין של תעמולה, והוא צריך להצדיק את מהלכיו, גם כדעת הקהל וגם ובעיקר מול האלים. וכמותם לא ידע מורדנותי. בזעם ליבי לא כינסתי את מלות צבאותיי, ולא גייסתי את חייליי, עם גיבוריי שאפילו באזור ידידותי אינם שרים מצידי, כלומר שומרי הראש שלו, אל אשדוד הלכתי, והוא ימני שמע מרחוק על התקדמותי, על התקדמות נשאי, וברח אל גבול מצרים, אשר באזור, סליחה, זה לא אשור, אלא באזור, אקוש, ומקומו לא נראה עוד, על אשדוד גת ואשדוד ים, צרתי ולחדתי אותן, את אלוהיו נשב, בניו ונתיו, חבצים וכו' וכו'. ואז הוא מספר, אני שתי שורות לפני הסוף, את סריסי כפחה לבפקדתי עם אנשי אשור מניתי אותם, והם נושאים את אולי. והוא, זה מלך קוש, מספר שהוא נתן אותו את ימני באזיקים, הוא כבלי ברזל, והוביל אותו לפנה לארץ אשור לאחר דרך ארוכה. והמסע לאשדוד נורא מעניין, כי הוא נזכר גם במקרא בישעיהו כף אחת, בשנת בו תרתן אשדודה, בישלוח אותו סרגון מלך אשור, וילחם באשדוד וילכדה. עכשיו, לפי הכותרת, אני יכול לומר לכם שהנבואה הזאת נאמרה ב-712 לפני הספירה. כי זו השנה שבה סרגון הגיע לאשדוד. עכשיו, בשנת 705 נפל דבר באימפריה האשורית. סרגון מלך אשור, נציג האל... כן? אוקיי, אז נדלג הלאה. נוותר על סרגון. עכשיו, מה שקרה, שאחרי מותו פרץ מרד, ואחת המרידות הייתה של חזקיהו מלך יהודה, ומסופר שחזקיהו מרד ונכנע. כן? ונדלג ישר למקור מספר 6. כן, רוצה, כי זה נורא חשוב לי. יש לנו את התיאור המקראי של המרד, ויש לנו, לשמחתנו, את התיאור של סרגון למרד, ושימו לב מה כותב, מקור מספר 6, פקידיה, שריה ואנשיה של עקרון, שנתנו כבלי ברזל על פדי מלכם, בעל ברית נאמן לאשור, ומסרוהו באיבה לחזקיהו היהודי. נבלו ממעשה הבגידה הנפשע שעשו, הם הזיקו לעזרה את מלכי מצרים ואת קשתם מלך קוש, מרכבותיו וסוסיו חי לא ימנה מרוב, ואלה באו לעזרתם. בעצם בעקרון היה ויכוח, האם למרוד באשור או לא. הסיעה שתמכה במרד ניצחה, המלך לא רצה למרוד, לקחו אותו והסגירו אותו לחזקיהו. אבל אתם יודעים, מורדי עקרון חיו על זמן שאול, אני קורא מקור מספר 7, אל עקרון קרבתי והרגתי את הפקידים ואת השרים שמרדו, ומסביב לעיר על מגדלי שמירה תליתי את פגריהם. אתם יודעים, לא להביא אדם לקבר, זה גם התרבות האשורית, זה מוטיב שמי משותף, זה נורא והיום. את בני עיר שפשו והקלו באשור נתתי לבז, שאריתם שלא מרדו ושלא נמצא בהם חטא, פקדתי לשחררם. את פדי מלכה מוצאתי מתוך ירושלים, והושבתי אותו על כיסא מלכות עליהם, מנחת אדנותי הטלתי עליו. למעשה, הם, איך אומרים, המורדים נהנשו והכל בא על מקומו בשלום. עכשיו, שחרור פדי נזכר פה לפני קיבוץ, לפני קניית ירושלים, למרות שברור שקודם ירושלים נכנעה, ואז פדי שוחרר, ואני קורא מקור מספר 8, אשר לחזקיהו יהודי על 46 ערב הבצורות, ערי חומה ועל הערים הקטנות לאין מספר שסביבותן, שמתי מצור ולחדתי אותן בסוללות כבושות, בקרים מוגשים לחומה, בהסתערות חיל רגלים, במנהרות, בפרצים, פרצים בחומות וכו' וכו'. ואני קורא מקור מספר 9, את ערב אשר בזזתי קראתי מארצו, ונתתי למתינתי מלך אשדוד, לפדי מלך עקרון ולצלבל מלך עזה. כלומר, אלה שלא מרדו והיו ילדים טובים, הרוויחו. כך הקטנתי את ארצו וכו' וכו'. שבעצם סנחריב קרא שטחים יהודה, שטחים עם כל אזור השפלה, ומסר אותם לפלישתים, שטחים שהם עשירים בכרמי זיתים וכרמי גפנים. ובהמשך יש תיאור מפורט של המס שחזקיה עולה לסנחריב. עכשיו זה נורא מעניין, יש פירוט שאין לו אך ורע בכל המקורות האשוריים, וכנראה הסיבה, כמו שאת אדמור העלה, שהכתיבה האשורית היא כתיבה נוסחאית. המלך האויב או נלכד או בורח, עירו נכבשת ומחליפים אותו. ופה חזקיה לא נלכד, לא ברח, ירושלים נכבשה והוא לא הוחלף. אז התיאור השלל, באמת, ברמה ממש יורדים לרזוליציה מאוד נמוכה, זה כנראה פיצוי ספרותי. עכשיו, אני רוצה רק לציין שאם סנחריב, אילו סנחריב, והיה רוצה לכבוש את ירושלים, היה כובש אותה. אבל סנחריב משיקוליו שלו העדיף לסגור עסקה עם חזקיהו ולחזור לנינווה. הוא עסוק, הוא בעיקר בנה והעביר את הנינווה מדור שרוקין לנינווה. הוא גם הקים עמת מים, משך מים מנהר הגומל, הביא אותה, את המים לנינווה במנהרות וקשתות. הרבה לפני הרומאים הוא עשה את זה, אקוודוקטים מטורפים מה שיש. ואני אדלג, אדלג לקראת הסוף. או רק אומר שהשיתוף פעולה בין חזקיהו לאנשים מעקרון מראה לנו על היחסים הטובים ששררו, ובזה אני אסכם עכשיו. בתקופה הפרסית בעצם הפלישתים ירדו מעל בימת ההיסטוריה, הם נטמעו בפיניקים פחות או יותר, ואחרי כיבוש ההלניסטי הם נעלמו לחלוטין, התייבנו, כמו שנאמר, מיוון אתה ואל יוון אתה שוב, זה הפלישתים. אבל יש עוד ידיעה אחת מעניין.
נטמעו בפיניקים, זאת אומרת, הפיניקים התיישבו פה.
קיבלו, הפיניקים, הם עזרו לפרסים במלחמות שלהם, ואז הם קיבלו את הזיכיון, הם קיבלו את ערי החוף בארץ כתחת שליטתם. מכיוון שזה, דיברו את השפה, דיברו את התרבות, האל הפלישתי דגון, הוא לא קשור לדגים, זה אל הדגן, זה אל שם ידוע. אז כאילו, ההתאמות הייתה צד מתבקש בעצם. וכשהלניסטים הגיעו, אז בכלל התרבות ההלניסטית התמיעה אותם. אבל יש לנו ידיעה מאוד מעניינת בספר נחמיה, במסגרת המאבק בניסוי התערובת. אנחנו רואים עד כמה היחסים היו טובים, שימו לב. אני קורא בנחמיה י' ג' 23-24. גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית וחלשון עם ועם. כלומר, יושבי הארץ, כלומר, אלה שגרו בארץ יהודה, לא ראו שום בעיה להתחתן, לא רק עם השומרונים, כמו שמסובר בספר עזרא ונחמיה, אלא גם עם הפלישתים. הרי התקיים איזה ויכוח באותה תקופה, הרי אסור להתחתן עם עממי כנען. זה ברור, כתוב בתורה. ויכוח מי עם עממי, האם הכוונה עממי כנען זה רק הגרשי והחיבי והיבוסי והפריזי והאמורי? ואז עם הפלישתים והאחרים מותר להתחתן? או שעממי כנען זה שם קוד לכל מי שלא מעם ישראל. זה הוויכוח שבימי עזרא ונחמיה, בסוף הוכרע שזה כל מי שלא מעם ישראל עשוי את הנינדו. עכשיו, מה שמעניין שהאידיאה הזאת מוכיחה שגם בימי בית שני לא הייתה בעיה להתחתן עם הפלישתים. כתוב, ובניהם חצי מדבר אשדודית, כלומר, שלא נדע, הם בקושי עברית יודעים. מה יקרה? אוי ואבוי. זהו, עד כאן ממש ממש בקצרה, אני מתנצל בפני הפלישתים. כאילו שעשיתי את זה, מה זה בטיסה נמוכה וכל כך הרבה דברים מסגרת הזמן, אני מקווה שצריכתי להעביר קצת מהיחסים וקצת על התרבות הפלישתית, שהיא נורא מעניינת. שאלות? כן.
נפס פת שולי, אבל אין שום תיעוד למגפה של סנחריב בפתח ירושלים?
לא, יש משהו דומה אצל הרודוטוס, שהוא מספר על סנחריב מלך הערבים, שניסה לפלוש למצרים, ובלילה באו העכברים, וקרסמו את מטרי הקשתות, ואז הם ברחו. עכשיו, יכול להיות שהרודוטוס שמע איזה סיפור, שהוא הרבב את המסורות, הנסיגה פתאומית, יכול להיות שהוא עוד סיפורים על נסיגה פתאומית. אגב, שנים חשבו שזה סיפור מופרך, אבל במלחמת העולם השנייה, הוורמאכט, הצבא הגרמני ברוסיה, הם סבלו מהעכברים שקרסמו את הכבלים החשמליים בכלי הרכב שלהם. אז הרעיון שעכברים מכרסמים כבלים, הוא לא כזה מופרך, מסתבר. כן, אז יכול להיות שזה, אבל אין לנו שום תיעוד על ה... גם כתוב, עכשיו, נורא מעניין שעם סנחריב, שכתוב שהוא נסוג מירושלים 185,000, והפסוק הבא שהבנים שלו רצחו אותו. למרות שבין הנסיגה מירושלים לבין הרצח עברו 20 שנה. כמו ספר מקראי בכוונת מכוון יצר זיקה בין החטא לבין העונש. כמו אגב, הזכרתי את המקורות הבבליים, הוא לקח את הצבע של מרדוך ב-694, ומרדוך העניש אותו 600, כאילו, איזה 13 שנה אחר כך. אבל מבחינת הבבליים זה הבה תליה.
אילן, תודה רבה.
בבקשה, בכיף.
מורך. תודה, תודה שבאתם. ניפגש, התוכנית אצלכם. מוזמנים, בכבוד.